שלום לכולם, ברוכים הבאים. כן. נתחיל לעיין, נשתדל לעיין בפנים, כמה שיותר מבפנים, תיבנה בעזרת השם הסוגיה. נתחיל מהמשנה במסכת פאה, פרק א', משנה א'. משנה מאוד מפורסמת, אנחנו אומרים אותה כל בוקר, אומרת כך, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים בתלמוד תורה. אנחנו מתמקדים בתלמוד תורה. מה הפשט שתלמוד תורה אין לו שיעור? מה כוונת התנא? בקצרה, אני קצת צריך להקדים פה כדי להגיע אל הנקודה הזאת, שהתנא אומר פה את דברים אין להם שיעור, מתבהר מתוך דברי הירושלמי, כתוצאה מזה ומה שמביאים פה הראשונים, הרש ועוד, שבעצם עיקר, אני מיד ניגש לנקודה הזאת, אין להם שיעור לא למטה ולא למעלה. כלומר, הרי יש לנו בהלכה כמה וכמה מצבים, ושיש שיעורים לדברים. קח דוגמה אחת, למשל, אכילת מצה. יש מצד אכילת מצה. כל אחד יודע, זה צריך להיות מצה, יש מצד לאכול מצה. יש לה שיעור? כן. דיינו, מצד אכילת מצה לא תתקיים בלי שיעור מסוים. שיעור של כזאי. יותר לא צריך, אבל פחות מכזית לא יוצאים מדי חובה. במילים אחרות, אני יכול להגיד, מצוות מצה, יש לה שיעור. השיעור, מלבד עצם הדין, נגיד שיש מצוות מצה, גם שיעור דרוש. השיעור מגדיר את הדבר. לא ניכנס לפרט הזה, לפרט, למשמעות של זה. כאן אפשר להגיד, אולי מישהו היה יכול להקשות עליי. לא נכון שצריך שיעור, צריך שיהיה אכילה. אם אין כזית, זה לא נקראת אכילה. אכילה זה לא שיעור באמת, ובכל זאת, היא צריך שיעור כדי שיהיה אכילה. אכילת מצה, אני אגיד יותר מזה, באמת מי שאוכל כלשהו מצה, אי אפשר להגיד שלא התחיל לאכול מצה. אבל צריך לאכול שיעור כדי שיהיה מצווה. אם כן, נמצא כדי שיהיה אכילה באמת, או אכילה בשיעור, שנקראת אכילה. נמצא שבפועל אנחנו יכול להגיד שמצאת מצה, מלבד שזה צריך להיות מצה, מלבד שהוא צריך לאכול, דרך הפה וכו', ודרך האכילה, צריך שיהיה גם שיעור. זה כדי שהיא אכילה, מכל מקום, אם כן זה מושג של שיעור, בלי שיעור לא תהיה מצווה. וכיוצא בזה הרבה, הרבה דברים, כן? גם באיסורים מצאנו דבר כזה, נגיד איסורי שבת, לא כולם באמת יש להם שיעור. אז יש שיעור, אתה קוצר, צריך שיהיה שיעור מסוים, כדי שהקצירה תהיה חשובה וכו'. יש שיעורים. כאן כשהמשנה באה להגיד לנו אין שיעורים, ולכאורה הכוונה היא באמת אין שיעור לא מינימלי, כי נאמר, אין תנאי כדי שיהיה מצווה צריך לעשות כך וכך, אחרת לא הגעת אל המצווה, לא, אין שיעור. וכנראה גם לא למעלה, כי אני אומר, כנראה, ככה יוצא מתוך דברי הירושלמי, גם לא למעלה. כלומר, זה לא נכון להגיד, גמרת בשיעור הזה. יותר מזה, אין טעם. לא, אין את השיעור. זה, בתגדרה, המילה אין השיעור יכולה להיות מובנת במובן הזה בשני מובנים. אין שיעור, לא צריך שיעור, או אין שיעור, אין גבול. וכאן אני אומר שאין גבול לא למטה ולא למעלה. וככה באופן פשוט זה מתפרש כאן במשנה, אומר הירושלמי. על ידי שהוא מביא דוגמאות אחרות, יש דברים שיש להם שיעור למטה, יש להם דברים שיש שיעור למעלה. כן, נזכרנו את המילה אין שיעור, כהסבר למשנה, בשני מובנים. אין שיעור, לא צריך שיעור, כלשהו. ואין שיעור, אין גבול. כמה שיותר, יותר טוב, ככה משמע גם. המילה יותר טוב זה עוד נקודה, אבל כל שתעשה יותר, גם זה מצטרף. גם זה חלק, אין לזה גבול. ואין לגבול זה הגדרה אולי יותר מהותית. טוב, לא משנה. הרב זצ"ל בסידור יותר מדגיש את המילה אין שיעור, אין גבול. אבל מכל כך מבואר בירושלמי, מבואר בראשונים. פשוט במשנה הכוונה היא גם אין שיעור למטה, לא צריך שיעור, כן, אפילו כלשהו, ואין שיעור גם למעלה. כלומר, אין לזה גבול. כל זה נכון למשל לגבי פאה, נביא את הדוגמה של פאה, הדוגמה הראשונה של המשנה. אדם מצווה להפריש פאה, להניח פאה, לא לחלות, להניח פאה. נכון שהוא צריך להתחיל לקצור, אני מקצר פה, אני מדלג פה על איזה מקידה שהירושלמי מעורר, הוא צריך להתחיל לקצור. הוא לא יכול להפריש את כל השדה פאה, אם הוא לא התחיל לקצור בכלל. הוא התחיל לקצור, עכשיו הוא חייב פאה. כמה? הכל? או כלשהו, אותו דבר. אין שום הבדל. אין שיעור. המצווה להניח פאה, שהחלה אחרי שהתחיל לקצור, יוצא שהוא מוכרח להתחיל לקצור, עכשיו הוא התחיל בפאה, כמה? אין שיעור. לא למטה ולא למעלה. נשארת שיבולת אחת, לא יכול להגיד שכילית, השארת פאה. השארת את כל השדה פאה. אתה יכול להשאיר את כל השדה פאה. למשל לגבי תרומה. אדם מפריש תרומה, חייב להשאיר שיריים. כן, חולים. להתיר חולים. כן, אחרת זה בכלל לא תרומה. מסביר ירושלמי, הנה כאן, צריך גבול למעלה. אי אפשר לתת את הכל. כאן אפשר לתת את הכל בפאה. אם כן. בפאה למדנו לשיעור אין שום תפקיד, אולי ננסח את זה כך, כי זה יוביל אותנו הלאה. אין לשיעור תפקיד במצוות פאה. כל שיעור, זה פאה מצוינת. כל השדה פאה, ואולי נקרא זה אפילו מצוינת פלוס. גם כל אחד יבין שיש בזה מעלה, אין ספק, יש בזה מעלה. זה כבר, גם זה מודגש פה ברמב"ם, על פי הירושלמי, שמדובר פה בדברים שלהוסיף עליהם יש מעלה. ובכל זאת אני אומר, אין לזה שיעור. כלומר, זה לא תנאי למצווה. מצוות פאה, אם כן ננסה לגבי פאה, כדי לבוא אחר כך להתבונן על מצוות תלמוד תורה, בפאה למדנו כאן שלושה נתונים שמגדירים את הגדרה של המשנה. מצוות פאה, מאז שהתחייבת בה, מאז שהתחלת לקצור, אין השיעור, לא למטה, מספיק שתניח שיבולת אחת, לא למעלה, את כל השדה אתה יכול להניח פאה, וכולה יחול פאה, וזה טוב, זה בסדר. ועוד נקודה שלישית, זה מעלה אם אתה מוסיף יותר. אבל זה לא תנאי. מעלה, זה כל אחד מבין, שככל שאתה עושה יותר, אז יש בזה יותר, אני יודע, לפחות צד של ידעו, ידעו אמיתי, במובן הזה שהפאה תחליטה ממון עניים, נתינה לעניים. אבל לא נכון להגיד שמצוות בפאה מותנית בשיעור. מדרבנן יש שיעור. אז זה נקודה אחרת. אם כן, למדנו פה את ההגדרה, שממילא אני רוצה ללכת ללמוד לגבי תלמוד תורה. גם בתלמוד תורה אני צריך אם כן להבחין. מה כתוב במשנה? גם תלמוד תורה, כמו בפאה, אין השיעור. כלומר, לא למטה ולא למעלה, ויש מעלה להוסיף. האם זה נכון כך להתבונן על מצוות תלמוד תורה? אנחנו מזה באים להתבונן בהגדרת מצוות תלמוד תורה בכלל, וכפי שמשתקף פה מדברי התנא. אני בינתיים עורר שאלה, שאלה מאוד פשוטה. נראית מאוד פשוטה. זה רבו עובר בברכת שמואל, בשיעור שלו בקידושים, שואל אותה, ומעמיד לפי דעתי כאן את הנקודה המרכזית שאני צריך להתבונן בה. הרי באמת, זה נראה פשוט, זה נכון. כתוב במשנה, שמי שלומד, מביא פה הרש, והגאון בשנות אליהו כאן, הוא חשוב מאוד, מרחיב על זה עוד יותר, שמילה אחת, גם כן יוצא ידי חובה, או מקווים את התלמוד תורה, כן, מילה אחת, תיבה אחת, ונראה במשך קריאת שמה שחריב, קריאת שמה עבוד, מילה אחת, אפילו מילה אחת, כן, יוצא ידי, אלא שיהיו, לימוד תורה זה מילה אחת, גם כן זה לימוד תורה. אני רק במאמר מוסגר רוצה להוסיף פה איזה ספקות. איזה מילה? האם כשאני אומר למשל, אמר אביי, עוד לא אמרתי מילה אביי, אמר, זה כבר לימדתי תורה. הוספתי אמר אביי, למדתי תורה, שצריך להגיע לאיזה מילה שהיא מוסרת לנו פה את דבר השם, את התוכן, את הדבר, כן, פתור, חייב. אני כן מבין, לא מבין, זה עוד שאלה. יכול להיות שיותר מזה שאפילו להגיד, אמר, כשזה חלק מהטקסט נקרא לזה מדברי תורה. אבל תיבה אחת זה ודאי מובן מאוד להגיד, שמה ישראל. זה ברור מבואר לידיה, זה ודאי מספיק. אמרנו פה מילה מאוד מאוד נכונה של תורה. בקיצור, בשביל שיהיה לימוד תורה, נגיד חפצה של לימוד תורה, לימוד תורה, קיום שמצאת לימוד תורה, לא צריך הרבה, כלשהו. כמו בפאה, שיבולת אחת, כך גם פה, תיבה אחת, מדגיש אגב משנות אליהו. כן, אפילו תיבה אחת. כן, הוא לא מזכיר איזה תיבה. הוא לא נכנס לנקודה, לעורר את הנקודה הזאת. כן, זה לא סותר, אם אני אגיד שצריך לקרוא שלוש תיבות, זה רק כדי להגיע אל התיבה. יכול להיות שאני צריך להגיד, אמר הבא היא פתור. אבל באמת המילה פתור, או שמה ישראל, אפילו אולי שמה, תקשיב, אומרת לנו התורה. ואנחנו עומדים פה בתורה ציווי, מכל מקום. תיבה אחת זה דברי תורה ממש. לא צריך עוד תיבה כדי שזה יהיה דברי תורה, כדי שיהיה לימוד תורה. אין לזה שיעור. וכמובן, אם נלמד כל היום, כל הלילה, את כל התורה כולה, נראה תכף להתייחס לך כמה, כמו שני דברים, בכמות, בזמן, כן? אין לזה שיעור, כמה שיותר. אין לזה גבול. ככה מבואר במשנה, וזה גם דבר מוסבר, אבל יש פה להעיר משהו. וגם כל אחד יבין שזה טוב כמה שיותר, שזה מעלה, אבל זה תימה המשנה לכאורה. שערי. פשוט למשל, אף אחד לא יתאה לחשוב, למשל, להגיד, מצוות ציצית אין לה שיעור, דהיינו. בין אם אתה לובש בגד אחד, אתה מקיים מצווה, בין אם אתה לובש שני בגדים של ארבע כנפות, שלושה בגדים של ארבע כנפות וכו'. זה נכון, אבל זה מצווה אחרת. אני לא יכול להגיד שאין לה שיעור. המצווה הראשונה לא נהייתה יותר על ידי המצווה השנייה. זה לא חלק ממנה בכלל. אם אדם לא, אם אדם מתעטף בבגד של ארבע כנפות, לארבע כנפות עצמו יש שיעור, מה נכון? ושם פתילים, מקיים מצווה. לא צריך עוד בגד. נכון. ומה יהיה מכך עוד בגד? או, גם אין לו שיעור למעלה. זה לא נכון, זה מצווה אחרת לגמרי. אי אפשר להגיד שהבגד השני מוסיף משהו לבגד הראשון. זה דבר פשוט. זה עוזר לנו כדי לבוא להתבונן. ובתלמוד תורה זה לא כך שואל ברוך הוא בברכת שמואל. וכי נכון להגיד, אין לה שיעור. עוד מילה. זו עוד מצווה. אחרת. האם זה חלק מהמצווה הקודמת? יש פה שאלה מאוד מהותית שמובילה אותנו בהמשך בהבנת גדרי מצוות תלמוד תורה. האם המילה הבאה היא חלק מהמצווה של המילה הקודמת? לכאורה יש מצווה ללמוד את כל התורה. אולי מצווה ללמוד כל הזמן. אני מציין שתי נקודות שאחר כך אולי גם ניגע בהן בשוליים. כן, ודאי שבאופן מעשי מצוות לימוד תורה, אני יכול ללמוד גם מסכת מנחות, גם מסכת ברכות, גם מסכת פאה, גם את הרמב״ם וכו'. וכל מילה שאני לומד זה לימוד תורה. אבל זה אותו לימוד תורה. זה המצווה הקודמת. יש לי מצווה ללמוד את כל התורה. יש לי מצווה ללמוד כל זמן אולי. הדבר הזה אותי לגמרי. זו מצוות לימוד תורה. אבל נפרדת. היא מצטרפת לדבר הקודם, וזה כמו עוד בגד של ארבע כנפות. אז בפאה, נגיד, זה תרומות, זה מובן מאוד. דרך אגב, באמת צריך לציין בפאה, מה שלא ציינתי, הוא יכול להפריש שיבולת אחת, הוא יכול להפריש את כל השדה, אבל צריך לעשות באותה שעה, אם הפריש שיבולת, הוא לא יכול להפריש אותה. זה כבר לא יחול, כי כבר יצא ידי חובה מצד פאה ותו לא. מצד פאה אין השיעור לא למטה ולא למעלה, הוא יכול להפריש את, יש מצד פאה אחת, ויכול לעשות בכמות קטנה וכמות גדולה. יש לו מצד תלמוד תורה אחד, ויכול לקיים את זה כך או כך, כך משמע במשנה. וזה אנחנו חותרים ללכת לחפש. מה הגדרה? יש מצווה ללמוד תורה או כל הזמן, יכול להיות, או מצווה ללמוד תורה את כל התורה. למה זה מצווה אחת? מה הוא עושה אותה להיות מצווה אחת, שאני יכול להגיד, אין לה מצווה שיעור. יש לי איזה מצווה שעומדת פה ברקע, עומדת לנו מעל, כן, מעל הראש, אבל אומרים, אין לה שיעור. מה הכוונה? זה כמו, שואל רב אורמר, שאלה מצוינת שמובילה אותנו בעצם להתבוננות, בהבנה יותר מדויקת ונכונה של עצם מצוות תלמוד תורה, כפי שהתנא לכאורה מביא לנו. אז בואו נעמיד את זה בינתיים בצד. אם שמתי לב, פשוט העליתי את השאלה על יסוד הבנה לכאורה גם נכונה. יש מצווה ללמוד תורה, את המשנה הזאת בפאה, את המשנה בתרומות, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, יש מצווה ללמוד את הכל. וכי, אם לא ילמד את הכל, לא קיים מצווה, כן, כן. וכשילמד את הכל, קיים 100 מצוות, 1,000 מצוות, הגאון משנות אליהו כאן, מזכיר את זה בתוך דבריו. סליחה, פלאפון שפריע, כן, מזכיר את זה בתוך דבריו, שיש 1,000 מצוות. אז עושה פלא על המשנה, כמו שאמרנו מקודם, כי אני התייחסתי כרגע להבנה, והיא אולי נכונה באופן פשוט. יש מצווה ללמוד, את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, אולי בזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, וכולי. אז כל מצווה היא לא מוסיפה על חברתה בכלל, לכאורה. נתבונן בזה דרך הגמרא במנחות, שנראה בה, אני חושב, תשובה, הגמרא במנחות מגישה לנו תשובה לזה, ומבררת לנו הגדרה אולי בשיעורי מצוות לימוד תורה. זה מתחיל בשיעור, ואולי שאלה שיעור, אבל בגדרה קודם כל של המצווה. מצוות התורה, יש בה, אנחנו צריכים תמיד להתבונן, מה התורה צוותה, ומה הגדר, נקרא לזה כך, מה הגדרה שהתורה צוותה. בגד של ארבע כנפות אני יודע, צריך להיות בגד של ארבע כנפות, אם אתה לובש אותו, או חיומנה, חיום גמרא, כשאתה לובש אותו בפשוט קיימנן, יש מצווה להניח פלילי. יש מצווה ציצית, אני יודע את גדריה. יש מצווה ללמוד תורה. אין לה גדרים בתורה בפורש. ישאל כמה ומתי, לא כתוב, לא כתוב בתורה. הפסוק בתורה יש כמה פסוקים, נגיד, דיברת בה. ולמדתם ושמרתם ועשיתם, ושיננת לבניך. יש, כל הפסוקים האלה מובאים בתורה הכתובים, ומובאים בגמרא בהקשר זו או אחר מצד לימוד תורה. אני לא מתמקד בזה, כי היה מקום גם איזה, הרמב"ם מביא את הפסוקים הרלוונטיים, המדגישים. כל הפסוקים האלה מובאים, ולומדים מהם הרבה מאוד לגבי דברי תורה. אבל מה שחסר בהם כאילו, כמה ומתי? אין הגדרה. יש מצווה ללמוד תורה. אני טוב מאוד מבין את מה שאמרנו עד עכשיו. אם מי שלומד פסוק אחד, או עוד טבע אחת, הוא לא עושה מה שהתורה אמרה, דיברת בה. וכי דיבור שמילה אחת זה לא ודיברת בה, זה לא למדתם, כן, וכו'. וכי המילה הבאה לא, גם. אז אמרתי גם. אין פה שום הגדרה שמלמדת אותנו כאילו איזה מסגרת נקרא לזה כך. ומצא ללמוד תורה, לא כתוב, לא כמה ולא מתי. זו שאלה טובה, כן. האם כשאני מצחצח נעליי, אני מבטל תלמוד תורה? צריך לשאול. מה אם הוא למדתם? מה שמותם עשיתם? התורה לא אמרה לי מתי וכמה. אז צריך לשאול, זו שאלה פשוטה שמתבקשת, כן? מה כלול במה שאמרה התורה? אבל דווקא איפה שהתורה לא כתבה גם זמן. לא ברור באמת מה מובן פשוט ללמד. יש גמרא בשבת, שהיא לא פשוטה כל כך ללמוד ממנה לכל מקום, שאיפה שהקראת התורה לא כתבה זמן, כל הזמן זמן. זה נכון, הוא באופן פשוט לגבי מצווה, שאין סיבה לתלות אותה בכלל בזמן. אולי זו הגדרה לא מספיק מדויקת, למשל מצד ציצי. בגד שרבה קלפון, אם לא למד למשל של לילה פתור, או לגבי היום, אני אגיד, בבוקר, בצהריים, בערב, לא כתוב, אז כל רגע, זה זמנה. לא כתוב תאריך בשנה. יש מצוות שיש להם תאריך, שיש להם זמן. יש מצוות שאין להם זמן. אין להם זמן, אז עכשיו הזמן שלהם. כל רגע שאני בא בגד שרבה קלפון, זה הזמן שלהם. זה הגמרא בשבת, מזכירה דבר כזה. זה דבר מובן. איפה שיש לי את כל השלימות של תנאי המצווה, נגיד כך, תנאי המצווה, ולא כתוב זמן, אז עכשיו הזמן. המושג זמן הוא מושג לא פשוט. אפשר להתעלם מהמושג זמן. התורה לימדה אותנו לא להתעלם מהמושג זמן. אני מתכוון להגיד, למה צריך זמן לדברים? אנחנו חיים בתוך זמן? כן, אבל לא צריכים תמיד להיות מודעים לזמן. מה זה משנה אם זה יום או לילה או תאריך כזה בשנה, תאריך כזה בשנה. נכון? אולי יש מודעים שבכלל לא נפקמינה. וכו'. כן? התורה לימדה אותנו לגבי דברים מסוימים שהם תלויים בזמן ויש להם הגדרות של זמן. אז הזמן מצטרף אל התמונה שהתורה הגדירה לנו על פיהם את המצוות וכו'. הבולט ביותר זה כמובן, סדרי השבת, יום ראשון. אז יש לנו הגדרות של זמנים. כן, ואותו דבר לגבי שנים, סדרי שנים וכו'. כן, טוב, אבל אני חוזר לעניין שלנו. איפה שהתורה לא כתבה זמן, למשל לימוד תורה. ושאלה מתבקשת, אז מה מתקבלת התורה? כלומר, אי אפשר להגיד שהפשט הוא לא כתוב זמן, אז 24 שעות ביממה צריכים לתורה. איך הוא זה לא צריך נעליים? יש דברים שהם פיקוח נפש אולי. טוב, אז למה? צריך לתורך נעליים זה פיקוח נפש? אולי, מה תגיד האישה? אולי לפי זה פיקוח נפש של הבית, אבל... למה מותר לתורך צריך נעליים? למה מותר לתורך צריך שיניים וכו'? כלומר, המון המון דברים בעולם. אז צריך לשאול באמת, נו, איך נגדיר את הגדרת המצווה? והשאלה המפורסמת, ואספת את גניך, תירשך ויצריך. אמרה בברכות למדי, שנגיע אליה. מה זה אספת את גניך? מה עם לימוד תורה? כלומר, הרי התורה לא כתה זמן. זה באמת מתבקש את השאלה. רק דווקא השאלה הזאת, כפי שאני שואל אותה, כבר אומרת שצריך לחפש את התשובה, שזה טעות להגיד, שלא כתבו זמן, זה 24 שעות, מי ממה? כי אז מה הפשט? יאכל רק שאין לו ברירה, פיקוח נפש. אם הוא לא יאכל עכשיו ימות, אתה לא יכול. ברגע שאכל מספיק כדי שלא ימות, אז כבר אסור. בחריץ עם הזה, זה באמת לא עולה על הדעת. ברור, התורה לא כתבה בזמן, וצריך לשאול לא זמן ולא כמות, וצריך לשאול מה כוונתה. הוא אומר את הגמרא במנחות, ומביאה לצורך זה, הגמרא לא מתחילה. אני העמדתי עכשיו באור כזה, הגמרא לא מתחילה בדיוק מנקודה כזאת, אבל הגמרא מלכות מתחילה מפסוק מפורש. כשעוד מקשיר יותר, הגמרא, הפסוק ביושע, בדברי קבלה, אומר, לא ימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומה ולילה. דבורים ברורים, התורה כן כתבה פה זמן, בדברי קבלה. ביושע יש לנו לימוד, איך ללמוד פשט בתורה. כתוב לימדתם, יש מצווה ללמוד תורה? כן. מתי? כל הזמן. לא היה מוסר אותנו מפירה, וכי דברים אבל לילה. פסוק, כפשוטו. זה לכאורה רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא בברכות למדים. דברים ככתבן. האם עכשיו פה העלינו את השאלה קצת יותר? מקודם שאלתי, התורה לא אמרה לנו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחפש שאלה, מתי, מה הגדרים של המצווה? כשאני שואל מה הגדרים של המצווה, כבר הבאתי להקשות, מה אם אספת את גניך? גם אולי מי הפסוק הזה? מה אם צריך צורך נעליים? לדוגמה, לא היו נעליים אולי, לא צריך נעליים, אבל כמה זמן מותר לאכול? וכו'. בגדרי פיקוח נפש? ומה יהיה אם לא היה לנו יתר שבחי בהם ולא שימות בהם? אז היינו אומרים, אז אין יתר, אז ימות. אז ברור שלא. אז צריך להבין מה אמרה התורה. עכשיו אני מגביר עוד יותר קושיה. כתוב בספר יהושע להדיא, לא ימות ספר התורה זה מפיך וגית בהם ובלילה. דברים כפשוטה. דברים ככתבן, אומר רבי שמעון בר יוחאי. האם כאן הגישה לנו התורה את הזמן? ואומרת, זהו זה, 24 שנים. לא ימוש כתיב, והגית בו יום ובלילה. כך כתוב. הרי הגמרא במנחות בעצם שואלת, לא בדיוק שואלת, אבל היא הולכת לדון על זה, היא לא אומרת, מתרשת לנו תשובה. אומרת הגמרא, מה הפשט לא ימוש? כמה ילמד אדם תורה כדי שיתקיים לא ימוש, כדי שיתקיים והגית בו יום ובלילה? זו שאלה טובה מאוד. ודאי שזה גדר של המצווה פה. ומתי זה מתקיים? מונחת אולי בשאלה, זה דברים ככתבן? הגמרא כאילו שואלת, יכול להיות שהגמרא יש לי תשובה לדבר, כן, זה דברים ככתבן. הגמרא את התשובה הזאת לא הזכירה שם, הגמרא במנחות, בכלל. היא כן הזכירה שתי דרכים, דרך אחת בולטת ודרך אחת שיטה שנייה בגמרא. בואו נראה בגמרא במנחות בפנים. הגמרא מדמה את זה לרבי יוסי. רבי יוסי לא ניכנס לסוגיה הזאת, על לחם הפנים שנמצא על השולחן, על שולחן במקדש, במשכן, במקדש, אז יש בוני שיהיה מונח תמיד. מחליפים אותו בשבת קודש. כן, זה שבוע ימים, בשבת מחליפים אותו. ב-12 לחמים אחרים. טריים, וגם הראשונים נשארו טריים, בדרך נס. בכל מקום, כן, מחליפים אותו בשבת קודש. מה, איך מקיימים תמיד, כדי שלא יהיה רגע בלי? לא, מחלוקת של רבנן ורבי יוסי. רבנן אומרים, צריך תמיד. אז גם כשאתה מחליף, אתה צריך להוציא ולהכניס. כלומר, אתה, כדי שיתקיים תמיד כפשוטו. תמיד כפשוטו. זה אומר את הגמרא, זה דעת רבנן ורבי יוסי. והלכה כמותו. רבי יוסי אומר, לא. המילה תמיד שהתורה מתקיימת גם אם יוציא את הקודמים בבוקר ולפנות ערב יכניס את השני. גם מספיק. כמובן שיכול לעשות את זה גם קודם. גם זה מספיק, מתקיים תמיד. ובלי מחרות, עוד מי שהתורה אמרה תמיד, המושג תמיד מה אומר רבי יוסי. זה לא, אני לא רוצה להיכנס דווקא לכלל של, נגיד שלא יקיים תמיד. כשאני עומד מן הצד ומסתכל, אני אומר, זה היה תמיד. זה נקרא שהיה תמיד. אז הגדרה תמיד, היא לא נעלמה, או לא נפגמה, על ידי זה שלא שקעה חמה וכבר יש לרם אחר. לפחות באותו יום. הגדרה הזאת הגדרה מעניינת, שנוגעת אולי לעוד דברים, מה זה התמידיות של האדם. זה לא יכול להגיד, היום הוא שם, ואת זה הוא שם כבר ביום הבא. אז נמצא שבאמת, זה לא היה תמיד. תמידיות, היינו בלא, נגיד אפילו בבחינת בלא הפסק, זה נקרא בלא הפסק. כי לא היה, באותו יום הוציא, ובאותו יום כבר הביא גם את האחרים, נמצא שאין השולחן בלי לחם. כך כתוב ברבי יוסי. אומרת הגמרא, מזה נלמד, אני קורא בגמרא, אמר רבי עמי, מדבריו שרבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם לפרק אחד שחית, או פרק אחד ערבית, כי יהיה מצד לא היה מוסף התורה זה מפיך. אף על פי שכתוב לא היה מוסף התורה זה מפיך, והגית ביום ובלילה, אפשר לפרש את הדבר, בפרט אולי בגלל המילה לא ימוש, לא ימוש, כמו התמיד, רבי יוסי לימד אותנו להבין נכון יותר. המילה תמיד, היא מתייחסת כאילו, לא יודע להגיד, למכלול הזמן. אני מתייחס לזמן, הזמן הזה לא חסר בו לחם הפנים, זה לא דקה ועוד דקה, שעה ועוד שעה, אלא בהסתכלות כללית על הזמן, היום הזה. זה תמיד לא סע. האם גם כך ספר התורה הזה? לא היום ספר התורה מפרח וגידו מהם ולילה. בוא נסיים את המשפט, והגיד בו יומם ולילה. לא כל היום וכל הלילה. אם למדת ביום, ולא עבר יום בלי שלמדת, לא מש. לילה, לא עבר לילה שלא למדת, לא מש. כשמתקיים לימוד ביום, כשמתקיים לימוד בלילה, זה כך הספר של הפסוק, והגית בו יומה בלילה, אם לא תלמד לילה, מש. אם לא תלמד יום, מש. אבל אם כן למדת ביום, בלילה, נפקמין למשל, קריאת שורה שרית, קריאת מרבי, כותב הרם הגאון בשנות אליהו, וזה פשוט מתבקש, גם עוד אחת מספיק, תיבה אחת מספיקה. כי, אלא כשאדם קורא קריאת שמע, אז יש פה גם את התיבה. לכן אומרים את זה, קריאת שמע גם מצווה מלכות קריאת שמע. לא ניכנס לגדרים האלה, סמוכים קצת מצוות תלמוד תורה, אבל הם מצווה בפני עצמה. אבל אז אדם, כשאדם קורא קריאת שמע, מקיים בזה גם שהוא למד תורה, נכון. וכיוון שכך, האור שמח אומר, אולי אחר כך נשמש בזה קצת, שהוא צריך להתכוון. למשל, אני גם לגבי ברכות התורה. אבל כאן נגיד לגבי המצווה, הוא צריך לדעת שהוא גם לומד תורה עכשיו. לא משנה, זה עוד נקודה שאולי חשובה בהבנת לימוד תורה, אולי בהמשך מבחינת איכות לימוד תורה, לא ניכנס לזה. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, היא באה להסביר לנו את הפסוק ועל ידי זה את התורה. בתורה כתוב ללמוד תורה, אני עושה את המילה, לא כתוב זמן. דיינו תמיד. לא כתוב מילה תמיד. צריך ללמוד תורה, לא כתוב זמן. וכאן כתוב לא ימוש. ואז עוד יותר חריף, אני אומר, אז נו פרושו של דבר הוא באמת, 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה, 24 שעות ילמד, לא ימוש, ואגיד לו יומה ולילה, בלי הפסק. אומרת הגמרא, אני מדרבי יוסי, וזה הובא להלכה, כי באופן פשוט, נגיד ככה, הלחימי שלי מריח על הרמב״ם להסביר, שאבא משהלכה כרבנן בענייני לחם הפנים, אבל כי תמיד, הדרישה בתמיד היא גדולה מהדרישה שלא ימוש. וזה הגמרא מתכוון להגיד, שמרבי יוסי נלמד גם לרבנן. כך יוצא מפשטות הפוסקים. הוא אומר פשטות, כי אולי הרן בן הדור, חולק על זה, מסביר הגמרא. אבל בפשטות, רוב, גם הרמב״ם מראה, כן, ולהלכה משכנו, טו משכנו, כן, נפסק, כרבי יוסי, או כרבי עמי שמבין, מדברי רבי יוסי נלמד, הוסיפו גם לרבנן, שכשכתוב, לא ימוש, תתבונן ותבין. בא הפסוק, והגית בו יומם ולילה, ודווקא בא, כאילו לפרש את הלא ימוש. לא ימוש ספר תורה זה מפירה, שלא יעבור, לא יום ולא לילה. ואם למדת ביום, אפשר להגיד שעבר יום בלי לימוד תורה, שמשת. לא ימוש זה כאילו איזה תכלית מאוד חשובה, אבל כאילו עומדת, אני צריך להתבונן בה. האם נכון להגיד, אם אני צריך ללמוד תורה כל רגע ורגע, אז אין חוכמה ונצבי תמונה, זה החיום. לא, החיום הוא לא ימוש. הלא ימוש כאן שהוא מחמיר, או מבחינה זאת עכשיו אני כאילו משמש בזה צד כולה. לא ימוש, אתה צריך ללמוד תורה, ושלא ימוש את התורה זה מפיך. אז יוצא שאתה צריך ללמוש באופן שלא ימוש. מתי זה מתקיים? עיין רבי יוסי. אם למדת תורה ביום, אם למדת תורה בלילה, אי אפשר להגיד שמש. כמו ששמה לגבי הלחם, מתקיים התמיד. כך גם פה אפילו לרבנה מתקיים, במילים אחרות. אי אפשר שיעבור יום בלי לימוד תורה. זה איסור גמור. למדנו מדברי קבלה ללמוד על התורה. יש מצד ללמוד תורה ולא כתוב זמן. כתוב, צריך ללמוד תורה באופן שלא ימוש. יש שתלוי את זה גם בפסוק בתורה, בשוכמך ובקומך. לדידן יותר פשוט זה נאמר על קריאת שמע. אבל מי שאומר שקריאת שמע דרבנן, הוא ודאי אומר, נחלקו בגמרא, הוא ודאי אומר שבשוכמך ובקומך עולה על לימוד תורה. גם כאן כתוב בשוכמך ובקומך. כאילו בבוקר, או נגיד בקימה, זה יום. הפסוק ביהושע, שהוא המקור בגמרא במנחות, והזכיר מהגית אמור יומם ולילה. ומתפרש, אומרת הגמרא, למדנו מרבי יוסי, איך נכון להבין את הפסוק? חייבים שיגה ביום ולילה באופן שלא ימוש. פירושו של דבר הוא, שזה יהיה תמיד, תמידים כסדרה. והמושג תמידים, המושג תמיד, כאן, המושג הזה, הוא לא מתייחס לרגע, הוא מתייחס לגברא נאמר, או ליחס של האדם, למציאות של האדם. האם אדם צריך להיות צמוד לספר 24 שעות ביממה? אני אשר להתייחס לזה קצת, שאולי גם זה נכון. או לא, כן הוא צריך להיות צמוד, או שלימוד תורה לא ימוש ממנו, ואיך זה מתקיים? אם הוא לומד ביום, הוא לומד בלילה, זה מתקיים. ואפילו תיבה אחת. לא עבר לו יום בלי לימוד תורה. לא עבר לו לילה בלי לימוד תורה. למדנו פה דבר מאוד יסודי. מאוד מאוד יסודי. שבעצם אומר, אני אגיד, כבר אני מזכיר דברים שאמרתי מקודם גם במסכת פאה, למדנו שיש פה איזו מסגרת ללימוד תורה. אתה צריך ללמוד תורה, תמיד, כל יום, כל לילה. אז זה ציון של זמן. כמה אני צריך ללמוד ביום כדי לקיים? אין לזה שיעור, אומרת המשנה בפאה, אומרת הגמרא במנחות. עכשיו אני כבר יכול להתחיל להבין על מה נאמר, אין לזה שיעור. באמת, איך לומדים תורה? תיבה אחת למדת וקיימת בשלמות. את לא היה מוסף התורה זה מפיך. למדת כל היום כולו. קיימת את אותו דבר בשלמות. וזה מעלה גדולה, כל מילה ומילה זה עוד מצווה. נכון, אבל מבד זה עוד מצווה, הקיום של התורה מצאנו פה איזה מסגרת, נקרא לזה כך. ללמוד תורה כל הזמן, כל תיבה ותיבה זה מצווה. זה ברור. בלי קשר למצווה אחרת. זה הגאון מעריך בשנות אליה. אבל יותר מזה, אבל אני מתכחס ללא ימוש, ואחר כך אני מתכחס לזה קצת יותר בפרוטרות. כלומר, יש לנו מצווה מן התורה ללמוד תורה, תמיד. אני מזכיר את המילה תמיד, דרך אגב, לא ימוש. איך זה מתקיים? אין לזה שימון. אין לזה שימון. רובן ושימון. רובן הזה, שרק קרא קריאת שמע שערים, קריאת מערבית, ושימון שלומד כל היום, עשו את אותו דבר בדיוק. מבחינת מגמת, לא המגמה, מבחינת גדר המצווה. ללמוד תורה, אני אגיד אפילו את המילים בלי הפסק. אחר כך נגיד, תמיד, תמידי כזה, תמידי. כלומר, מבחינת לא ימוש. עבר לך יום בלי לימוד תורה? לא על רובן ולא על שמעון. שמעון למד 12 שעות, רובן למד עוד אחד, תיבה אחת. גם הוא לא עבר לו יום בלי לימוד תורה. יש פה איזה ניסו של המצווה, איזה מסגרת, שאני יכול לדבר עליה, אין השיעור, כמו לגבי הפאה. זה לא כמו כמה בגדים שערה בקנפון. זה לא כמו ללמוד את כל התורה, את המילה הזאת, את המילה הזאת. זה נכון. עוד נחזור גם לזה. זה נכון. יש מצווה כזאת. וכל זה מקיים הרבה יותר מצוות. שימות שלמד 12 שעות, או למד 2 משניות, 10 משניות, יותר ויותר. למד הרבה יותר. בוודאי שלמד הרבה יותר, יש בזה קיום מצוות רבות. אז זה נכון מאוד מאוד, ושכרו גדול. אבל מבחינת מה שחייבה תורה נגיד, והגדרה במסגרת, שניהם מקיימים את אותו דבר. והשיעור לא, אין לו תפקיד. אין לו תפקיד לשיעור ולא ימוש. זה דבר עצום, זה מלמד משהו מאוד מאוד גדול, ומשמעותי מאוד מאוד מאוד, לגבי לימוד תורה. אין תפקיד לשיעור, לגבי מגמת התורה, ומצוותה בלימוד תורה. במילים אחות לימוד תורה, נגיד במילים שלי, זה קטן נכנס פה קצת לדרוש, זה לא דרוש שאני חושב, זה לא עניין כמותי. אני רוצה להגיד, גם לא כל כך איכותי, תלוי במה, הלימוד יכול להיות איכותי יותר ופחות איכותי. זה נוגע לעניין מאוד משמעותי, איכותי מאוד, אולי סגולי אפילו אומר. שניהם יהודים שהתורה היא, ולימוד תורה, הוא א' בית, הוא חלק מהיום, קבוע. והמשימה הזאת, המגמה הזאת, היא צריכה להיות מושגת, כמו שצריך להשאיר פאה. צריך להשאיר פאה. איך משאירים פאה? ככה וככה משאירים פאה, שניהם קיימו בדיוק את אותו דבר, והשיגו כאילו את אותה מטרה. הוא שיתף עניים בתבואה שלו. ודאי שמי שיתף יותר, יש בזה יותר מעידו. זה מובן מאוד, אבל קיום המצווה והחיום, לא יעלה, לא תחלה אספעצתך בקוצריך. זה, לא השיעור קובע בזה. אז נגיד, איכות העניין או המסר, המשמעות של הדבר הזה, לא תלויה בשיעור. אז בעצם יש לנו פה דבר גם עמוק מאוד. קודם כל, הגדרה הלכתית. כן, אני משתמש בגמרא במנחות לחזור למשנה בפאה. המשנה בפאה אומרת לנו, לכן מי נוטה לומר, ששם למדנו שהלכה, שזה לא רק לרב יויסי, אלא גם לרבונו. לא ראיתי שמי שמזכיר, הרמב"ם מביא להלכה את הדין הזה, קצת בצורה אחרת, הוא לא מזכיר קריאת שמע, הוא מזכיר לקבוע זמן ביום ובלילה. אני חושב שמי הבין שיש בזה הבדל, קטן, קביעת זמן, ולאו דווקא קריאת שמע. אבל האחרים למדו שהרמב"ם, אחר כך אולי נקרא בפנים, מביא את הגמרא במנחות. למה פסק הלכה ככה, זה רק לרבי יוסי? אז הסבירו באמת, שיש כאן כוונת רבי אבי להגיד שמרבי יוסי נלמד גם לרבנה. כמו שהסברנו מקודם, כך מעריך עליך משנה. אני חושב שיש ראייה או סיבה טובה מאוד להגיד, המשנה בפאה. כי המשנה בפאה מתפרשת לנו לכאורה בדיוק על פי הרקע הזה. אם נבין שהפסוק לא ימוש, לא בא ללמד אותך, יש מצא ללמוד ברגע הזה, ברגע הזה, ברגע הזה, ברגע הזה, תמיד. אז אין כאן משימה שאפשר לקיים אותה בשתי אופנים. זה באמת הרבה מצוות. או תקרא זה משימה אחת גדולה, ועוד איך יש לה שיעור? בכל שהוא לא יוצא מדי חובה. מהי המשימה האחת שהשיעור לא תופס בה? משנה אומרת בפיה שיש דבר כזה. הגמרא אומרת במנחות, מלמד מרבי יוסי שיש דבר כזה. מה? מצווה, לימוד תורה היא מצווה גדולה מאוד, ומשמעותה לא ימוש. מה זה לא ימוש? אין יום ואין לילה בלי לימוד תורה. לאדם ישראל. כל אדם ישראל. יש מצרים של אולי אונס, יש מצרים שעוסק במצווה, זה פתורים אחרים. יהודי שנמצא 24 שעות ביממה, מעבר לקווי האויב, הוא עסוק במצוות, אז זה עניין אחר. אני אומר, זה נפקא מינה לדינה. יהודי, כל יהודי חייב ללמוד קצת ביום, קצת בלילה, אחרת לכאורה הוא מבטל עשה דורת. כל אדם שיכול, יכול מבחינת היכולות, הוא ידע לקרוא את הלשון הקודש, וכו', או גם תשומת לב, כל אחד מצומת. ולא טוב שאדם ילמד ביום ולא בלילה. זה לא מספיק. לא טוב שאדם ילמד בלילה ולא ביום. זה לא מספיק. קודם מבואר בשכונו. תכף אחר כך, אם נספיק להגיע גם לשכונו, סימן בישמובה, איך הוא מביא את זה לאחר. אני אומר עכשיו, באתי מהגמרה במנחות, והוספתי מזה אולי קצת, שאולי המשנה מפיה מלמדת לפסוק הלכה כגמרה במנחות, או להבין שהגמרה במנחות דיורה לא רק לרבי יוסי. זה בעצם ההסבר של המשנה מפיה. הגמרה במנחות לא הזכרה את המשנה מפיה. היא מתייחסת למושג לא ימוש. אבל לכל ההסבר של לא ימוש, בנוי באמת על הנחת יסוד, על הבנה שבעצם הלא ימוש מגדיר לי את המסגרת, והשאלה איך מקמים אותה. איך מקמים אותה? או נגיד במילים שכבר אמרתי, איך זה לא עובר יום ללימוד תורה? כמה? 6 שעות? 10 משניות? אלו זה שיעור אומרת המשנה. ואומרת לנו הגמרא במנחות, קריאת שמע שרי, קריאת שמע ערבית, ובאר הגאון משנות אליהו, זה לא דווקא קריאת שמע, זה גם טבע אחד ממני. טוב, מעניין אבל שבאמת הרמב״ם, לא יודע באמת סיבה לדבר, מקור לזה. לשון הרמב״ם, אני אקריא את לשון הרמב״ם, זה בעצם לשון השולחן ערוך, אחר כך במובן. וכוונתו לכאורה ממש לגמרא במנחות, אבל בשינוי קצת בלשון. הרמב"ם בפרק א' למלכות תלמוד תורה, הלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, כולה ליצרן. בין בחור, בין שהיה זקן גדול, שתשש כוחו, אפילו אני מחזר לפתחים, ואפילו בעל אישה. זה הפסגה, המסוכנת כאילו אחד. ובנים. הוא תרוץ באישה ובנים, בצדה, זה מצווה גדולה. אפילו בא לאישה ובנים, אין תירוצים. זה גמרה. הגמרה מבארת הרי שפלוני מחייב את זה, אלמוני מחייב את זה, כי אלה תירוצים צודקים. כלומר, הם סיבות שיכולות להיות גם צודקות. אולי כולם הם באיזה מקום צודקות. יש הרבה מטלות בחיים. כולם חייבים בתלמוד תורה. ואפילו בא לאישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. הרי כתב פה הרמב"ם בעצם את הגמרא במנחות. זה גובה של אחד והגית בו יומם ולילה, שצריך להיות ביום ובלילה. אני אזכיר, בגמרא מוזכר קריאת שמע שחרית, קריאת שמע ערבית. כנראה קריאת שמע ערבית זה פה בלילה. לא יודע מה יהיה מבנים את זה, מקטינים את הלילה. האמת היא שיכול להיות, אני רק רומז לזה. צריך לשאול, אם באופן בשם צריך להיות קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, בלילה. אבל אם באמת יוצאים לכל קריאת שמע בין הארבעים, שיטת ראשונים בתחילת מסרת ברכות, שאתה מבין אותם, שאפילו אם זה לא אלה לילה, כבר אפשר לבוא קריאת שמע של ערבי, אז יש בזה חידוש בגמרא, האם יקיים את זה גם בהגית המיום ובלילה. או שזה לא דין בלילה, זה דין במה שאדם עושה אותו ללילה כבר. כבר אל סדר היום שלו של הלילה. לא לילה במובן האובייקטיבי, אלא במובן הסובייקטיבי, האנושי. כי יש שככה מגדירים את זה באמת. יש סדר יום, יש סדר לילה של האדם. הוא מתחיל אותו אחרי פלג המנחה, יכול להיות. הוא כבר יכול להתחיל. שיטת רבנו תם שאחרי פלג המנחה, זה חידוש גדול. כולה גדולה, ובדרך כלל רוב הראשונים חולקים עליו. אפשר כבר לקרוא קריאת שמע של ערבית. אפשר לעשות את זה כבר כלילה. זה בכלל לא לילה. טוב, אבל זה ערב. וסדר הלילה מתחיל האדם. אז זה יותר מנקודת מבט אנושית. טוב, אני רק רומז, אני חושב שזה היה הסביר. אומר הרמב״ם, ביום ובלילה. אבל הרמב״ם לא הזכיר קריאת שמע. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. למה צריך לקבוע לו זמן? קרא קריאת שמע שערי, קריאת שמע ערבי. מה יצא ידי חובה? באמת פשטות הרמב״ם מתקבל להביא את הגמרא מנחות, אבל הוא הביא אותה קצת אחרת. הלחימי שני הבין שהוא באמת סבור שלא קריאת שמע שערי, אלא לקבוע לו זמן. על יסוד גמרות אחרות שצריך לקבוע את העתים לתורה. צריך לקבוע עתים. קריאת שמע שערי, קריאת שמע ערבי, כאילו הוא לא יוצא ידי חובה, קביעת עתים. כי זה הוא עושה בין כה וכה. זה כאילו, הוא לא יכול לצאת ידי חובה בטרמפ כזה. קריאת שמע שערי, בין כה וכה עושה. אז, זה... לעשות מצווה על מצווה, אז את הקביעת עתים הוא לא, הוא לא קבע. נראה היה שאתה לא ימוש, הוא כן קיים. בגאות מימוניות, משמע, וכן משמע פשטו דברי הגאון, שהרמב״ם פה התכוון גם קריאת שמע אחרית, קריאת שמע. ולאו דווקא. אז אולי הרמב״ם רומז למה שהזכרתי בה, הוא שמח. אם הוא קורא קריאת שמע ולא התכוון לצאת לדוכבת לימוד תורה, צריך לקבוע זמן. יכול להיות שיכול לקבוע, אני עכשיו גם בקריאת שמע יוצא לדוכבת עיסוק בתורה. אבל לא בגלל שהוא קורא קריאת שמע, הוא באופן ממילאי עסק בתורה. ככה נוקט האור שמח. הוא לא אומר את זה בגלל הרמב״ם הזה, סתם הוא ככה אומר מספרה. אני חושב שזה יכול להסביר את לשון הרמב״ם. העיקר הוא, מבחינתנו, הנקודה הזאת היא נקודה צדדית. היא לא מרכז העניין שלנו. הרמב״ם פסק את הגמרא במנחות. את מה שהגמרא הביאה, רבי עמי למד מרבי יויסי. הוא הזכיר קריאת שמע שערי, קריאת שמע רביעי. בגאות האמוניות, משמע שזה גם קבלת הרמב״ם. הרמב״ם דיבר קריאת עתים. אולי באמת כדי שצריך לומר שהוא מתכוון לשם מצוות תלמוד תורה, ולא הוא יצא פתאום שהוא גם קרא קריאת שמע, אז הוא כבר נמצא אחרי לימוד תורה, לא, לא שמי לימוד תורה. אז צריך לקבוע את הקריאת שמע או לקבוע בלבד. כן? ויכול להיות באמת שהרמב״ם לא מסתפק בקריאת שמע שחרית, אבל זה כבר נראה חיוב אחר של לקבוע עתים לתורה. כי אדם ישאל ביום הדין, קבעת עתים לתורה, משהו כאילו מלבד הקריאת שמע שחרית, מלבד שקיים את המצוות. טוב, מכל מקום, כאן למדנו את הגמרא, את המשנה בפאה. אז אם כן, אני חוזר מה שאמרנו עד עכשיו, למדנו פה שבאמת מצוות התורה, של לימוד תורה, שלא קבע לו זמן, אני אגיד במילים שבאמת כי אין לזה זמן. מה זה? תמיד. איך מתקיים התמיד? אין יום בלי, אין לילה בלי. זה בעצם התרגום המעשי העובדתי של המצווה הזאת. אני בזה רוצה להמשיך הלאה מתוך כך בנקודה מאוד חשובה שיש בנפקא מינות. קודם כל אני רוצה לומר, דע לך שהזמן הקצר שקבעת ביום וקבעת בלילה, זה לא רק כי למדת תורה ברגע, ביום הזה למדת תורה. זה מבחינה מוצאים נשוא המצווה. נשוא המצווה הוא תמיד. זה מתקיים גם על ידי זה. זה הפשט אנושיו. תלמד עוד ועוד ועוד ועוד. זה לא מיותר, אתה עושה את אותו דבר בשיעור גדול. זה כמו להפריש פאה גדולה. כי באמת המצווה היא לא למדת תורה דקה. זהו, יצאת ידי חובה. יכול להיות שאני לא חייב יותר, אבל אם אני לומד יותר, אני עושה את אותו חיוב, את אותו דין. במילים אחרות, מי שלמד תורה דקה ביום, הוא למד ביום הזה תורה. זה גדר המצווה. הוא לא למד קצת תורה, הוא לא למד קצת זמן תורה, זה היה קצת תורה, זה היה קצת זמן. הוא למד ביום הזה תורה. זה מהפכה, נקרא לזה כך. אני רוצה להסביר בזה את הגמרא במנחות. זה אולי דרך דרוש, איזה גמרא נושא במנחות. רש"י לא פרש כך, בנקודה הזאת. הגמרא אומרת מיד אחרי זה, דבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. אם תגיד בפני עמי הארץ, שדאי ללמוד קריאת שמע שחרית, קריאת שמע ערבית, אז זהו זה, אז לא ילמדו יותר. מסוכן. ורב אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. מה אומר רבא? שצריך ביום, מה זה המצווה? אז רש"י אומר, יצא לומר, על ידי זה הוא יבין כמה חשוב ערכה של תורה, ויבוא לו ללמוד יותר. כלומר, לשון של רש"י, זה סבר משום קריאת שמע נותן שכר גדול כזה, כי אז תצליח את דרכיך אם היה עושה כל היום, כל שכן. או רואה שרבנן עוסקים, הוא אומר שתי לשנות, אבל בכיוון אחד, כשהוא לומד, אומר שקריאת משמע, קריאת מערבית, זה דבר כל כך גדול בלימוד תורה, זה כאילו הוא לא מש כל היום. אז הוא לומד שקריאת של לימוד תורה, דבר כל כך חשוב, אז הוא יבוא לו ללמוד יותר. אני חשבתי שיש פה אולי עוד, וזה לא רחוק כל כך מדברי רש"י, לומר את הדבר שרמזתי לו, יותר מרמזתי, אמרתי אותו בעצם בתוך דבריי, לומר ככה. האם יש נפקא מינה להגיד לעם הארץ, לכל אדם ישראל, לכל יהודי, להגיד לו, דע לך שכשאתה לומד תורה, דקה ביום, דקה בלילה, אתה עושה דבר שהמשמעות שלו היא מהפכנית, ולא רק נקודתית. לא למדת משנה. ספר התורה לא ממש ממך. זה ההגדרה. יאללה, נפקא מינה מסורת בהמשך. ולתאם זה אומר הגדרה מהותית. איך אדם, רובי משימון, שני יהודים, אחד עם הארץ, אין לו זמן, ואחד תמיד חכם לומד כל היום. אומרים להם הארץ, דע לך שאתה בדיוק כמו החבר שלך. חוץ מזה שהוא קיים הרבה מצוות, נוספות. אבל מבחינה זאת גם אתה, ספר התורה לא ממש ממך. 24 שעות ביממה לא ממש ממך ספר התורה. אז זה שאתה לומד קצת ביום, קצת בלילה. אז זה הערך של קביעת עתים לתורה? זה מהפכני. אני אומר שזאת נקודה באמת מאוד מאוד מהותית. והיא התפקיד שלנו, אני חושב, גם להגיד את זה לכל היהודים, או לשם הגמרא, גם לכל המאה הארצות, גם אלה שאין זמן ופנאי. להגיד, התפקיד שלך להיות דבק בתורה. 24 שנים, מה אתה דבק בתורה? כדי שאתה לומד דקה ביום, דקה בלילה. זה באמת המשמעות, לא מש. אדם מישראל, 24 שנים, מה לא משמע התורה, בגלל שהוא לומד תורה תמיד. אז זה ערך עמוק, משמעותי מאוד מאוד, אמיתי מאוד מאוד, שהעניין זה של לימוד תורה, יש מצווה גדולה לומר את זה. זה לא מצווה לי גם ללמוד איזה משנה, מצווה לי גם להקדיש 10 דקות ללימוד תורה. זה נכון, לא, זה הרבה יותר מזה. זה הרבה הרבה יותר מזה. מצווה גם עליך שספר התורה לא יבוש ממך 24 שעות, על ידי זה שאתה לומד 10 דקות. זה לא ימוס ספר התורה, זה מפיך. אז המטרה והמשימה של לימוד תורה, הוא באמת אין לו זמן. אין לו זמן. עושים אותו גם על ידי קצת, כמו שעוד אחד שיפריש פעה, שיבולת אחת, הוא קיים את אותה מצווה, הוא שיתף עניים בתרועה שלו, לא קילה את תרועתו. זה נכון, את הקציר, זה נכון לגבי כל, השיעור לא קובע בזה. איכות הדבר, משמעותו, תוכנו, מגמתו, היא כזאת וכזאת. כך צריך להתאר לימוד תורה. אני חושב שזה דבר כל כך חשוב, ויש לו השלכות רבות מאוד מאוד, לגבי המושג קביעת עתים לתורה, דף יוימי, או מה, זה הנקודת אחיזה בכל התורה, בכל החיים. כן, אני חושב שזה נכון, אדם שעסוק בכל מיני דברים בעולם, במעשיו, גם בגידול ילדים, משפחה, פרנסה, או תעסוקה, כל מיני תעסוקות חשובות אחרות שעוסק בהן, ונפקא מינה הגדולה, אם יש לו קביעת עתים לתורה, אם הוא לא ממש מהתורה. שזה באמת המשימה, לא למוש מהתורה, על ידי תורה ולימוד תורה. קבוע יום, כל יום, כל לילה. זה חיוב גמור, שהובא גם בשולחנו של ההלכה. אני אומר, זה נפקא מינה, בהמשך. גם אם אדם מותר לו להפסיק מלימוד תורה, אבל אין לו אתר שיעבור עליו יום בלי לימוד תורה, אין לו אתר שיעבור לו לילה בלי לימוד תורה. אין המקרה של אונס. אדם שחולה, מחוסר הכרה או מה. יש מקרה של אונס, עוסק במצווה 24 שנים, אמר, אבל לא יכול להתפנות. אז זה פטור. אבל באמת נכון להגיד, וזה נקודה חשובה מאוד מאוד, הלכה למעשה. כלומר שכך צריך להתרגל, זה חיוב, זה חיוב גמור. זה לכאורה חיוב גמור. שנפסק להלכה, כן, החיוב הזה. אני מדגיש את החיוב הזה לא רק ללמוד קצת, מעשית זה קצת, קצת מהתורה, קצת מהזמן, אבל המשמעות של זה היא מהפכנית, לא ימוס בתורה זה מביך. אני רוצה מזה להמשיך לשאלה יותר גדולה, כן, אני באמת לא, רק רגע, מה הזמנים שלנו, לוח הזמנים שלנו, טוב, יפסיק אותי מתי שצריך, נמשיך בינתיים, לא ימוש, נקיים לא ימוש. נמשיך בינתיים עד שיפסיקו אותנו, מבחינת הזמנים של המערכת. כן.
אפשר להמשיך, כמובן. כבוד הרב.
אפשר?
אפשר להמשיך עוד, אני אדכן את הרב.
בסדר, אריאל, אני בידיים שלך. בסדר. אני רוצה להמשיך מזה לשאלה מאוד מהותית, שהיא גם יש בה נפקמין גדולה על ההלכה. אני רוצה להשתמש בזה בגמרא בברכות. יש סתירה לכאורה, לא, נתחיל קודם כל בהמשך גמרא במנחות. הגמרא אומרת מיד אחרי זה, מביאה מימרא בשם רבי שמואל. שאל בן דמה, הגמרא מפורסמת מאוד ומאוד חשובה בהגדרות ההלכתיות. שאל בן דמה בן אחותו של רבי שמואל את רבי שמואל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? מעניין איך שהוא שואל את השאלה. מדברה מובן כבר, שאם הוא לא למד כל התורה, לא עולה על הדעת. מה אתה ניגש ללמוד חוכמה יוונית? עוד לא למדת את כל התורה כולה. זה לכאורה משמעות בהנחת יסוד. יש מצווה ללמוד את כל התורה כולה? כן, כנראה כל אחד מצווה ללמוד את כל התורה כולה. הוא יכול ללמוד כל התורה כולה. דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, יכול היה. רק הוא אומר, אני למדתי את כל התורה כולה. ככה הוא סבר, ככה הוא הרגיש. למדתי את כל התורה כולה. אם לא, אתה מצווה ללמוד כל התורה כולה. אז כבר יש לנו פה הגדרה נוספת בכיוון של לימוד תורה. עד עכשיו דיברנו על קביעת עתים, או על הגדרה לא ימוש, והגיד אומרים אבל לילה. מה, כמה מהתורה אני צריך ללמוד? אני צריך ללמוד את כל התורה כולה. מתי? בקריאת שמע שרים, קריאת שמע ערבית, זה קשה מאוד לעשות. אבל אם אני לא יכול, אז מה שאני אוכל. אבל אם אני יכול, כבר יש לנו פה רמז. אדם מצווה ללמוד את כל התורה כולה. למשמע כאילו שאם הוא לא יעשה ככה, אז אסור לו. אם הוא יכול. מבחינת הזמן, מבחינת הכישרונות. זה, אבל אם אני למדתי כל התורה כולה, מה הוא אומר לו? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוס לבד רזה מפירה, וגיד אומרים מה בלילה? צא ובדק שעה שינה, לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בחוכמה יוונית. האם זה לא סותר את מה שלמדנו לפני כמה שבועות? הרי רבי שמואל פה אומר דברים ככתבם. עכשיו הוא מתייחס לזמן. אתה למדת את כל התורה כולה, זה לגבי הכמות. אתה עכשיו רוצה להפסיק ללמוד תורה וללמוד חוכמה יוונית? מה זה? מה יהיה עם היום הזה? מה יהיה עם הדקה הזאת? אתה חייב בדקה הזאת ללמוד תורה. כאן יש התייחסות לכאורה לזמן. רבי שמואל מביא את הפסוק כפשוטו, והגית בו יומה בלילה לא קריאת מה שריקת מערבי, אלא ללמוד כל הזמן. עכשיו, ואפילו את התורה כבר למדתי, את כל התורה כולה. אולי זה מלמד, למדת, יש עוד הרבה מה ללמוד. כלומר, תצלול עוד בתורה, תצלול לעומק וכו'. תשנה. אל תתנתק. אז למדנו פה דבר מחודש מאוד מאוד, שבאמת הפסוק כפשוטו, אומר את זה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בגמרא במחות למד ב' אומר, ואספת את בנך, תורשך ויצריך, הנהג בהם מן הנהג דרך ארץ. ולא כי רבי ישמעאל בר יוחאי שאומר דברים ככתבן. לכאורה רבי ישמעאל נראה סותר את דבריו. דרך אגב רבי ישמעאל בר יוחאי הוא זה שאמר בי קודם, לפי גרסתנו פה במנחות, שבקריאת שמע שערים, קריאת שמע עברית יוצאים מנכונה. ממש נראה שחלפו שיטתם. מה, איך מבארים? אני אומר ככה, אני הגעתי עכשיו לנקודה חדשה. והכל מסתבל מסביב להגיד בו עם אבא לילה. זה שרבי שמואל פה מגיש לנו קודם כל כך, את הדברים כפשוטם, תמצא זמן שאינו לו יום ולילה, אל תלמד חוכמה יוונית. אל תלמד חוכמה יוונית, בשעה שזה יום ולילה. כלומר, לא נכון, אין זמן ללמוד חוכמה יוונית. הזמן כולו מוקדש, לא להתנתק מהתורה. אפילו לא מתה את כל התורה כולה. ככה, ככה בן דמה הבין, הגדיל את עצמו. לא, אל תתנתק מהתורה. כך מבואר פה לעדיה. והפסוק הזה גרם לו לרבי שמואל אמר את זה. קודם כל נבין את רבי שמואל בהקשר שאמרנו עד עכשיו. אחר כך נראה לגמרא בברכות למדעים מספיק. זה נראה לי פשוט שלמדנו פה עוד קומה מאוד, מאוד משמעותית והלכתית. והיא כתובה בשנות אליה בגרא, בשנות אליה בגמרא במשנה בפאה. אף מי שאמרנו, אין לו שיעור, אז מה אמרנו? ודאי שאדם שלומד קצת ביום, קצת בלילה, קיים לא ימוש. ואדם שלומד כל היום, קיים לא ימוש. הכמות לא קובעת בזה. אבל, מה כן אדם כנראה צריך לשאול את עצמו? אני יכול לשאול, למה אתה לומד רק שעה בבוקר, שעה בלילה, נגיד, או קריאת שמע שריקת שמע? למה אתה לא לומד יותר? אין לי חשק. לא ימוש! מבואר פה לעדיה, שאדם, מובא על הידה שזה לא נכון, והגית ביומה בלילה, אם אתה לא לומד בשעה מסוימת ביום או בלילה, למה אתה לא לומד? יש לך שבירים אותך, מה אם אני תתפלה לי הזמן? מה אם לא ילמו ספר התורה הזה, שיותר רבי שמואל? מה, אני קראתי קראת שמה שחרית, קראת שמה ערבית, למדתי היום משנה, למדתי עוד משנה, למדתי קצת. אם שאר היום אתה בצדק לא לומד, קיימת לו יבוש למהדרין, או מצוין. אבל למה אתה לא לומד? אני חושב שכתוב פה דבר מאוד משמעותי, נפקא מינה גדולה מאוד מאוד עליך. הלא ימוש אמרנו שמקיימים אותו גם בשיעור כלשהו, זה תלוי למה. בגלל שהמצווה לא ימוש, זה גם מעלה גדולה, וזה גם מטיל צד, דיינו. למדתי שעה בבוקר, שעה בלילה. דע לך, זה נפלא, הספר התורה לא ממש ממך. אתה דבק בתורה, 24 שנים למה. כי שאר הזמן, בצדק לא למדת. כגון, אתה לא מסוגל. או אתה, יש לך מקצוע, אתה צריך להביא פרנסה וכו'. כל מיני סיבות. אתה צריך לצחצח נעליים. נכון. מה יהיה אם בגלל שפשוט יש לי זמן פנוי, למדתי את כל התורה כולה. עכשיו הגיע הזמן לעסוק בחוכמה יוונית. מה זה? מי יתיר לך למוש מספר התורה? מה, אתה הולך לצחצח נעליים? מותר. אתה הולך למד חוכמה יוונית, למה? אם יש סיבות טובות, זה משהו אחר. מי שאני לא נכנס כל כך להגדרה, אלא למשל אני רוצה לתוך חוכמה יוונית בשביל הפרנסה שלו. או נגיד, הוא לא מסוגל ללמוד תורה. דמה, בן דמה מסוגל היה ללמוד תורה, רק אומר, התפנה לי זמן. מה התפנה לך זמן? זה לא ביום ולא בלילה? אין דבר כזה. אני אומר, אני מנסח את זה ככה. המושג פנאי לא קיים בישראל. כמה חומר לא תמו את הפנאי. אחר כך אתה יכול להקן קצת מתייחס לזה. מה זה פנאי? בן דמה שואת רבי שמואל, אני שהתפנה לי זמן ואני משועמם. משועמם? מה אתה משועמם? לא ימוש. תלמד תורה. הוא מסוגל לתמוד. רק אומר, טוב, למדתי קוראת רק כולה, עכשיו אני רוצה ללמוד חוכמה גם. למה? כי יש לי זמן פנוי. אין דבר כזה זמן פנוי. זמן פנוי זה זמן שאינו לא יום ולא לילה. זה מה שאמרה תורה. באמת אדם עוסק בתורה 24 שעות ביממה, חוץ ממה שהוא צריך לעסוק בדברים אחרים. באמת צריך לעסוק, כגון, מספת הגלכת יש לך מצריך. כגון, הוא עסוק בצבא, או עסוק בפרנסה, וכו'. או, אולי הוא לא מסוגל. קשה לו. לפעמים קשה לו ללמוד, אז הוא זקוק גם לפנאי. כן, כאן נוצר פנאי. להתברר וכו'. אולי גם כן לקרוא זה. אני לא נכנס עכשיו למושג פנאי. כן. אבל צריך לשאול, למה אתה לא לומד תורה עכשיו? כי אני לא יכול. לא בגלל שיש לי זמן פנוי, כבר גמרתי, אני כבר לא צריך ללמוד תורה. אין דבר כזה לא צריך ללמוד תורה. אפילו לא דקה. כל החיים. אין דבר כזה לא צריך ללמוד תורה. אומר לנו רבי שמואל. רבי שמואל אומר מאותו פסוק עצמו, ומאותה משנה בפה אני אומר, אין לזה שיעור, מה כבר לזה שיעור? בקצת אתה מקיים, ובהרבה אתה מקיים. את מה? את הלא ימוש! כשאני אמרתי את הלא ימוש, אז אני צריך לשאול, למה בעצם אתה לא לומד? אין לי חשב. אז אתה משמע התורה! אז זה לא מספיק ללמוד חמש שעות ביום. למה אתה לומד שש שעות? כלומר, הלא ימוש, כיוון שהגדרה היא לא ימוש, יש בה גם חומרה. כלומר, מי שלומד דקה ביום, דקה בלילה, ספר תורה לא משהו ממנו, הוא דבק בתורה 24 שנים ממה. הוא לומד בלי הפסק, אני אקרא לזה כך, כמה שהוא יכול. ומה יהיה אם אדם יכול יותר וכן מפסק? אז מה שהתורה ממנו? אומר רבי שמואל לבן דמה. וגם אם אתה למדת חמש שעות ביום, חמש שעות בלילה, בסדר, אבל למה אתה משמע התורה ומפסיק עכשיו ללמוד? אם אני באמת זקוק לפנאי, נגיד זקוק לפנאי, זה, כל אחד זקוק לפנאי, קצת להתאוורר וכו', ואולי אני לא נכנס עכשיו מה צריך לעשות בפנאי. עקרונית לאדם ישראל לא משועמם, יש לך זמן, תלמד תורה. אין דבר כזה אחרת. זה בדיוק מה שאמרה תורה, לא ימוש. אלא אם כן, אני עכשיו, אני יש לי תפקיד גדול, או בצבא, או בכלל, בניהול עניינים, כל דבר, כל אחד עם המקצוע שלו, עם התפקיד שלו. זה הסיבה למה אני לא לומד תורה. טוב, זה סיבה. זה אמר רבי שמואל עצמו, ואספת את גדלך, תירושך ויצריך, ענג בהם מן הגדל חרץ, וגמר בבחות למדי. רבי שמואל על הפסוק הזה אומר, דע לך, שבנית בו יום ולילה, לא סותר את מסבת הדגנך. הוא לא אומר שאין משמעותו לא ימוש, כך הוא אמר עצמו לבן דמה. זה פשוט, וכך הסבירו האחרונים, כך מובא בעצם, משנה ברורה לא מביא את זה בתור, מתוך הקושיה הזאת, ככה יוצא משנה ברורה בסימן כ"ה להלכה למעשה. אין אתר לא ללמוד תורה, אלא אם כן, זה דרוש, הוא צריך לתחצח נעליים עכשיו, הוא צריך לנשום אוויר, הוא צריך להביא פרנסה הביתה. אז זה הסימרה, אבל אם אין סיבה, האדם מישראל צריך להיות דבק בתורה ולימוד תורה 24 שעות ביממה, לא ימוש, זה בתורה זה מפיך, למה אתה מתנתק? אין אתר להתנתק. יש מצב שזה לא ניתוק, אני עכשיו עסוק במשימה כזאת וכזאת, או בעשייה כזאת וכזאת, וכולי, לא בגלל שאני מנותק מהתורה, אני עכשיו אוכל. אז ממילא, זה כתוב בגמרא במנחות, אני אומר, הגמרא במנחות עצמה, מה שמביאה לנו אחר כך את הבן דמה, זה השלמה עניינית מאוד מאוד למקום מה שדיברנו, הגדרה הוא לא ימוש. אני רוצה להמשיך עוד צעד אחד בגמרא בברכות, ישבנו בזה לפי דתי את רבי שמואל שם עם רבי שמואל פה. רבי שמואל פה אומר, אין אתר ללמוד חוכמה יוונית, אלא אם כן זה לא יום ולא לילה. כלומר אין אתר. אבל אני מוסיף, בגלל שאתה עושה את זה בגלל שהתפנה לך זמן, אין דבר כזה. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה צריך ללמוד חוכמה יוונית, אפילו חוכמה יוונית אני נכנס לזה, כגון לפרנסה. או מאיזה סיבה. זה משהו אחר. אין פנאי, דבקות בתורה. דבקות בתורה ובלימוד תורה. אין פנאי, אין מושג פנאי, אני משועמם, מה אני אחפש מה לעשות, מה אני אחפש מה לעשות, אתה צריך ללמוד תורה, אין כן, אדם לא יכול, יש מצבים כאלה, שאדם לא יכול, זה מבחינה נפשית, שכלית, יש לו שמח חשוב מאוד מתמיכות ללמוד תורה על הנקודה הזאת, כן, טוב, אני רוצה כאן להוסיף את רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר בגמרא בברכות למדהי, כאילו, הוא לא אמר מפרש, נראה בדבריו כאילו, איפה חבי שמואל, לא ענק בהם דרך ארץ, את דברים ככתבן. חבי שמואל אומר, יכול דברים ככתבן? לא. הסבתא דגלך את ירושך ויצריך, ענק בהם נגמלן דרך ארץ. ומה אומר רבי שמואל בר יוחאי? למדגדג בלשון, הוא לא אומר שמה, רבי שמואל בר יוחאי, שדברים ככתבן. אלא תורה מה תהיה עליה. אם אדם יחרוש בזמן החריש, יזרע בזמן הקציר, תורה מתאה עליה. אז מה מתכוון רבי שמעון בר יוחאי? לכאורה התכוון לומר, סימן שהפסוק לא ימוש ספר תורה מפי רב גדול ממה ולעל דברים ככתבן, ולא כדברי רבי שמואל, הוא בעצמו פה בגמרא במלאכות אמר שיוצא מנכון קריאת שמע שחרית, קריאת שמע ערבית. נראה פשוט שעקרונית, וכך כתוב באחרונים, הקרן אורה במסכת נדרים, דף ח עמוד א', מדבר על כך, והוא אומר את הדברים האלה, שלא נחלקו בעצם הבנת הפסוק ובגדר ההלכה. מה שאמרנו בקודם, על שני פניו, אני חושב שכולם מודים, דהיינו. יש מצווה ללמוד תורה. יש מצווה ללמוד תורה, בבחינת לא ימוש ספר תורה מפי רב גדול ממה ולילה. זה מתקיים גם במעט. עד כאן כולם מודים. אבל זה צריך, הקיום הזה הוא דבר נפלא שלא ימוש, לא להתנתק מהתורה. למה אתה לא לומד יותר? השאלה הזאת היא שאלה מאוד צודקת. ואם התשובה היא נכונה, נגיד אני לא מסוגל. או, אני כן מסוגל, אבל אני, יש לי תפקיד, לכן אני לא מסוגל, אני צריך עכשיו, דרך ארץ, אני לאסוף את הדגן, אני צריך עכשיו לחרוד, לזרוע וכו', כן, זו תשובה נכונה. לתחצח נעליים. זו תשובה נכונה. והתשובה הזאת, הנכונה הזאת, היא עושה את זה באמת שהוא לא משהו מן התורה. ועל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, ומה היה לתורה? התשובות נכונות. אבל מה היה לתורה? מה אמרנו פה רבי שמעון בר יוחאי? הגענו פה כן לנקודת מחלוקת כנראה בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי שמואל. לא יודע מכל הנקודת מחלוקת הלכתית או חינוכית הדרכתית. וממילא אולי גם הלכתית בסופו של דבר לפלוני אלמוני. מה תורה מתאה עליה? הנשון של רבי שמעון בר יוחאי גם אומרת את זה. אתה צודק. מותר לי, מותר לחרוש ולזרוע. אבל מה היה לתורה? אם כולם יגידו כמוך. רבים עשו כרבי שמואל ואתה בידם. וכרבי שמואל ביוחאי, לא אתה בידם. כי באמת זה נכון לומר. יש פה מחלוקת. רבי שמואל ביוחאי בא לדאוג לתורה. ודורש מכל מי שיכול, אולי מאות אלפים. רבים עשו כרבי שמואל ביוחאי ולא נכון, לא אתה בידם. כן? ללמוד תורה, כי תורה מתה עליה. משהו שזה לא מצד החיוב ההלכתי, ההלכתי במובן הזה שזה איסור שלא ימוש, אלא למה ראוי שאדם ישים את מגמתו, כראשונה המצוות הראשונות. האם נכון להגיד שאדם אומר רבי שמעון בר יוחאי ומעמיד לנו דגל כזה, תתמסר ללימוד תורה בלי לחרוש ולזרוע, כי אחרת תורה מתה עליה. אני חושב שהמילה הזאת מובילה לעוד נקודה, שאני רוצה רק לציין אותה. היו לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי בכך שמצוות לימוד תורה זה לא מצווה אישית. מה עניין התורה בישראל? מה יהיה כביכול הקדוש ברוך הוא? מה יהיה על דבר השם? מה יהיה על רוממותם של ישראל? האם נכון כל אחד מאיתנו שיושב ולומד תורה? זה לא רק שהוא צריך לצאת ידי חובת לימוד תורה, או לידי חובת לא ימוס ואת אותו מפיך. יש לו חיוב על כך שתהיה תורה בישראל. זה נכון בכל רמה. ברגע שאני לומד תורה, כל אחד מאיתנו לומד תורה, ויש עוד תורה בישראל, יש עוד תורה בישראל, זה, 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 זה קומה נוספת. אם כולנו נחוש ונזרוע, רק נחוש ונזרע, ונלמד תורה, בבחינת לא ימוש, בצדק, בבחינה הלכתית, ורבי שמעון בר יוחאי אומר את זה במנחות צדיתה, גם קראת מערבית, קראת מערבית יוצא ידי חובה, אבל תורה מתי עליה. אני חושב שכאן למדנו דבר יסוד מאוד גדול לגבי מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה מצווה שתהיה תורה בישראל. כל אחד מתן מצווה, אני רוצה רק להפנות ולסיים בזה, להפנות להלכה שנזכר בשכון אורך, שנראית שהיא נובעת מזה. בשכון אורך אני אקריא את הלשון. בסימן רש מלבב כתוב כך, סעיף א', כל איש מישראל, נקרא את זה יהיה סיכום של מה שלמדנו עכשיו, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין אני, בין נשים, זה לשון הרמב"ם, בין שלם בגופו, בין בעל ישרוי, בין בחור, בין זקן, אפילו אני, אפילו בעל אישה ובנים. חייב לקבוע לו זמן, זה לשון הרמב"ם, לתלמוד תורה ביום ובלילה. שמה מגיד אומרים ובלילה? הוסיף הרימה. ובשעת הדחק, אפילו לא קרה רק קריאת משכי ורמית, לא ימוש מפיך קרין אמי. האם זה פרשנות לדברי הרמב"ם והשולחן ערוך, או שזה דעה חולקת? הלך משנה אומר שהרמב"ם לא הסכים לזה. מגעות מימוניות משהו שהרמב"ם הסכים לזה, מה שרמזתי מקודם. טוב, זה לא כל כך, זה נפקמין המעשית אולי, אבל לא כל כך עקרונית, מבחינת הגדרה עקרונית. ומי שאי אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים. יחזיק תורה. ההלכה הזאת מאוד מוזרה. היא לא מוזרה כשל עצמה. מה היא מובד פה? משהו כאילו כך, מי שרוצה, כמעט במילים כאלה אני אגיד, לקיים לא ימוש ספר התורה זה מפיך, והוא לא יכול ללמוד. שיחזיק תורה, ועל ידי זה לא ימוש. האם לא יכול להגיד, בעצם אנחנו מדברים פה, כשאני לומד תורה, אני מקיים לא ימוש, אני לוקח אחריות על התורה, והאחריות על התורה, היא כוללת גם את העובדה הזאת, אז תחזיק לידי לומדי תורה, שיהיה תורה בישראל. מי שלומד תורה, מצווה שיהיה תורה בישראל, וכל אדם ישראל מצווה שיהיה תורה בישראל, אז תחזיק. המצווה הזאת, לכאורה, היא מצווה שנראה, מי שלא יכול ללמוד תורה, כך יצא ידי חובתו. וכך מבואר, שיש לו חלק בתורה. זה משהו מיוחד במינו. לא אומרים לך שהוא עשה מצווה גדולה. יש לו חלק בתורה בישראל. זה לא רק מצווה גדולה, יש מצוות בתורה, צדקה ודי מחסור שיחסר לו, ולהחזיק גם תורה. לא, יש לו מצווה בתורה. הוא מקבל חלק, איך עושים תורה בעולם? יששכר וזבולון, שניהם עושים תורה בעולם. יששכר עושה תורה בעולם, וזבולון עושה תורה בעולם. אני בא להדגיש את זה, אני חושב שזה נובע מהעובדה הזאת, מצווה תלמוד תורה זה מצווה, שאני מציג פה עכשיו כאילו משימה נוספת, תורה בישראל, תורה בישראל זה נשמה בישראל, יש מקום להעריך על זה, והדבר הזה הוא החיוב גם שכל אחד מאיתנו ללמוד תורה, לא ימוש, התורה היא נשמת החיים שלנו, ולימוד תורה הוא ממשי מאוד מאוד מזה, ומי שמסוגל ללמוד תורה שלא ירפה מזה, לפחות קצת ביום קצת בלילה, מצווה, אם הוא לא יכול, תחזיק תורה, אין לך חיים בלי תורה. זה כתוב שגם נשים שלא מצוות בלימוד תורה, אבל הן שולחות את ילדיהם, הן מחזיקות והן ממתינות לבעליהם. כל זה אומר, איך אנחנו שייכים לעובדה הזאת שיש תורה בעולם? משהו שזה, אני מסמיך גם בדברי רבי שמעון בר יוחאי בברכות למיני. תורה מתה עליה. זה לא מה אני לומד תורה, אלא אחריות על התורה. בעזרת השם, נזכה כולנו, יחד עם כל ישראל, שתהיה תורה מתרבה בישראל. בעזרת השם, יהיה לנו מבחינה זאת, איך להגיד, שפע של ברכה, בעולם, קרבת אלוקים, שפע ברכה זה שפע של תורה, וכל הברכות שבעולם כלולות בזה, בעזרת השם.
אמן, תודה רבה. רק אם אפשר שתי שאלות מתוך הרבה שאלות שנשאלו במהלך השיעור. שאלה אחת, מה לגבי מצוות ידיעת התורה בכללותה?
זו שאלה טובה מאוד, חשובה מאוד באמת, שבכלל לא התייחסתי אליה, היא נראית לכאורה מצווה אחרת, משינת. הר"ן בן דורים דף ח', וזו שאלה גדולה. הגמרא אומרת שקריאת משחית, קריאת מרבית יוצא ידי חובה. שואל הר"ן בן דורים, מה אם משיננת? איך אפשר מזה לדעת את התורה? זה לכאורה ידיעת התורה. באמת נראה לכאורה, ויש שחולקים על הר"ן. מהגמרא בנדרים, משמע פשטות שלא כמותו, הוא בא ליישב את הגמרא לפי דרכו, הוא שואל על הגמרא, אבל לומר שבאמת ידיעת התורה היא חלק מהמשימה, אבל לא בא מתקיימת המצווה. המצווה ללמוד תורה. כמה? בלי גבול. בלי גבול כולל איכות, מבחינת האיכות ושיננת. השאלה זה מצווה נפרדת. לכאורה יש מצוות ידיעת התורה, והיא באמת מצווה אחרת. והר"ן אומר שהיא מצווה שגורמת, שאי אפשר להסתפק בקריאת שמע של קריאת שמע. לא כמו הגמרא במנחות. הר"ן אומר, הגאון אומר, שהוא סובר שאין הלכה כרבי יוסי. אבל הראשונים בדרך כלל למדו אחרת. והשיננת מתפרש משימה, אבל לא מצווה נפרדת. יהיה נמדה ללמוד תורה לפי היכולת, עד ושיננת. ואם אין לי יכולת ללמוד תורה, אז עד כמה שיכול, מה שאני אלמד צריך להיות משיננת. אני לומד, לומד עכשיו משנה בפאה, שיהיה משיננת. זה מלמד את איכות הלימוד, אבל לא מצווה נפרדת. אבל יש באמת שאומרים, יש מצווה שיש מה ידיעת התורה. כולם מודים שצריך ללמוד תורה באופן, האופן שיהיה גם ידיעה. אחרת אתה צריך לשפר את הלימוד. אבל זה לא מצווה נפרדת. טוב, יש
עוד להגיד.
מה זה מצאת ידיעת התורה?
שאלה נוספת אחרונה, ואחר כך שתי הודעות. האם לפי מה שהרב אומר, אדם צריך גם לפנות בצורה אקטיבית ולהתאמץ, לפנות זמן בשביל לימוד תורה?
ודאי שכן, לפחות לגבי המינימום הזה של שחרית וערבית, של יום ולילה. זה לכל החיוב גמור. מי שיכול ללמוד תורה, עכשיו, מי שלא יכול, כנראה לא מסוגל, לפעמים אמרתי, יש פטורים. הפטורים הוא אונס, חולה, או פטור נוסף, עוסק במצווה. אבל חייב אדם לפנות. החיוב הזה, ודווקא קצת ביום, קצת בלילה. עצה טובה אולי, בין מנחה לערבית זה ביום, ואחרי ערבית זה בלילה. אולי זה עצה מעשית טובה. ללמוד, או ללמוד בבוקר אחרי שחרי, או ללמוד בערב אחרי ערבית, בלילה. החיוב הזה, חייב אדם לפנות מקום ביום ובלילה ללימוד תורה. לא יוצא ידי חובה, החיוב שלו, אם הוא יכול. המושג יכול, זה לא להגיד, אני עסוק. לא, אתה צריך להתפנות. אלא אם כן אתה אנוס, כאן רק אונס יפתור. לצחצח נעליים, פטורים, אם קיימת איתם בבוקר היום, גם לא אנוס, אתה יכול לדחות למחר. אבל, אם אתה לא לומד, לא ביום ולא בלילה, אתה חייב לפנות זמן לזה. שוב, אני לא בטוח להגיד מה הדין של חייל בצבא, כלומר, או כל מיני מסגרות כאלה שמסחיבה בשביל מיממה, בגלל מצווה, ועסוק, ראוי מאוד מאוד גם שמה לחפש את הזמן, ולמצוא משנה ביום, משנה בלילה. שלום לכולם.
תודה.